פרק ה' סעיף י"ד. יש בידינו סם חיים בעד כל העולם, במובן הלאומי. זה העניין שהוא כלל מוסכם בתולדה, שאומה מוכחת למות ולעבור מן העולם. שהרי כל העמים העתיקים כמעט שעברו ובטלו מן העולם. ואם יש איזה עם קיים ימי קדומים, לא עברו עליו סיבות של פיזורים. גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. אבל להיות עם חי ופועל, ואיתן במידה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים, זה לא נראה בעולם חוץ מישראל. על ידי שם השם, הקשור בהם, ושם החיים של תורת חיים שבתוכם, ושם חיים זה עתיד לצאת מאיתנו על כל העולם, וישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. בסעיף הזה הרב מבליץ, אם כן, את ההבדל ההיסטורי שיש בין עם ישראל ליתר העמים. כן? שהרב אומר שיש כלל מוסכם בתולדה שאומה מוכחת למות. וקודם כל, הניסיון ההיסטורי שככה אומר. ולמה באמת זה ככה? שכל עם כעם. כן? יכול להיות שיש בודדים שהם צאצאים, אבל כעם, כן, עם היווני העתיק מתקופת המכבי, עין. זה לא העם של היום. טוב, אז למה זה ככה? בגלל שכל עם יש לו ערך מסוים שחשוב שהוא יופיע בעולם, אבל הוא הולך ודועך. זה כמו נר. כן? הנר דולג, 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 בסוף קווה, למה? כי זהו, נגמר. סיים תפקידו. הנר אמנם העיר, אבל דווקא האש הזאת המהירה היא גם מחלה את הגוף שלה, של הנר. אין יותר, נגמר. אז כל עם זה ככה. כל עם תרם משהו לתרבות האנושית, אבל אחרי שהוא מיצה את הערך שאמור להופיע בעולם, והוא נתן לעולם ותרם לעולם והעניק לעולם את הערך שהוא מסמן, אז נגמר הסיפור. בשביל מה יהיה בעולם? כעם. בני אדם יכולים להמשיך לחיות ממנו, תולדות. זה נכון לגבי כל העמים. אבל עם ישראל, מה הוא נותן לעולם? נצח. אז לנצח, כידוע, אין סוף. זה בדיוק הגדרה של הנצח. הוא נותן לעולם את ערך הנצח. נצח ישראל לא ישקר. זאת אומרת, לא יתבטל. אין לנצח ביטול. יכול להיות ביטול לערך מוגבל, אבל לא לנצח. לנצח אין ביטול. מה שהיה הוא מה שיהיה. ההבדל הגדול הזה בין ישראל לבין העמים נותן על עם ישראל, מטיל על עם ישראל אחריות מאוד גדולה. למה? כי חייב להיות בעולם גרעין של תמידיות, העולם לא יכול להיות בנוי רק מדבר שבלה, קלה, מתחדש. בלה, קלה, מתחדש. צריך איזה דבר שהוא מסמן את הערך התמידי. הערך הזה מתגלה בעולם מבחינת הלאומים בעם שנקרא ישראל. בוא תראו, יש בידינו שם חיים בעד כל העולם במובן הלאומי. זה הכותרת. זאת אומרת שיש לנו, מה זה שם חיים? שם שבעזרתו אתה כל הזמן חי. אתה חי ואתה מחיה. אז לעם ישראל יש את הדבר הזה. סוד של חיים שלא נגמרים. הפסימיות העולמית, מאיפה היא באה? מדברים שנגמרים. יש פסימיות עולמית. מה? כי תשמע, תראה איזה עם נעלם. תראה איזה אימפריה נפלה. תראה איזה כוח איננו כבר. אז עם ישראל, הוא נותן לעולם את תחושת הניצחון. יש בידינו שם חיים בעד כל העולם במובן הלאומי. לא נכון. לא כל עם עובר מן העולם. יש עם שנשאר בעולם. עם ישראל חי וקיים. זה העניין שהוא כלל מוסכם בתולדה. תולדה זה בהיסטוריה. שאומה מוכחת למות. עולה על הבמה, יורדת מן הבמה. הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא גילה אותו ליעקב אבינו, בחלום של הסולם. מלאכים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, כן, כל, הרי כל העלייה הזאת זה עליית האימפריות וירידתם. אבל הדבר הזה שכל אומה מוכחת למות, לעבור מן העולם, שהרי כל העולם מעתיקים, כידוע, כמעט שעברו בטלו מן העולם. ואם זה לא קרה, ואם יש איזה עם קיים מימי קדומים, אולי יש משהו פה ושם שנשאר מזה. כמובן, זה היו בתנאים מאוד מיוחדים, לא עברו עליו סיבות של פיזורים. וגם, אפילו עם כזה קיים, עם עתיק יומין, כמו שנוהגים לומר. זאת אומרת, עם ישראל זה עם עתיק. כן, יש גם הסינים. סינים גם הם עתיקים. אומר הרב, כן. אבל הסינים לא שינו את פני העולם. גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. בקושי בחמישים שנים האחרונות, מתחילים להרגיש שיש יותר ממיליארד אנשים שחיים באיזשהו מקום בעולם, ומשהו קיים שם, כן, בקושי. זאת אומרת, בטח לא תפס מקום מרכזי, ולא השפיע על ההיסטוריה האנושית, ורדום העסק. זאת אומרת, אם אתה מדבר בעם פועל, עושה, משנה, חייב לעבור מן העולם. חוץ מכמובן עם ישראל. אבל להיות עם חי ופועל, ואיתן במידה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים. זאת אומרת ככה, שהעם הזה הוא בעצם עם ישראל עבר כל מה שאמור לגרום לעם לעבור מן העולם. לא, זה תורם להם את השייכות לנצח.
אבל הם לא שייכים, כי הם יבואו מהמועצת.
כלאומים. בסוף, אנחנו למדנו בי"א, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה. כן, זאת אומרת, היא תהפוך למשפחה ממשפחות האנושיות. כן. התרבות הגרמנית הגאה היא פשט, תיעלם כתרבות כזאת. מה היא תתרום? היא תתרום את חלקה כחלק מן המשפחה האנושית הכללית. הכוח שלה הלאומי ייפול. זהו. לא יהיה כוח לאומי כזה לגרמני עצמאי שהגרמנים היו כל כך גאים בו. זה לא יש. היא תיתן את הגוון הייחודי באנושיות הכללית. אז מה ישראל נותנת? הרי אם בסופו של דבר ניסים שואל, כל המציאות הופכת להיות אנושיות אחת, ורק כל אומה הופכת להיות אחד מבני האנושיות הכללית, אז למה אנחנו צריכים את סם החיים הזה? מה זה נותן? סם החיים הזה. סם החיים הזה זה נותן בתוך האנושיות הכללית את הממד הלאומי השלם. והאנושות תתארגן כאומה אחת. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שהאנושיות תתאחד להיות משפחה אחת, ואז היא מתפקדת כאומה עם איברים. האנושות, כלל האנושיות, אומה אחת. ועם ישראל זה בפנים הגרעין המזרים את הסדר העולמי המתוקן. זאת אומרת, עד עכשיו כל אומה השתדלה להיות אומה שלמה מצד עצמה. לא עובד. אז מה עושים? מעבירים את זה לממד האנושי הכללי. כלומר, מה האומה עכשיו שתקום? כלל האנושיות, אבל היא לא תעבור מן העולם. מאיפה היא תלמד לא לעבור מן העולם? מישראל. נכון. סם חיים הרב הולך להסביר מה זה. הוא תכף יגיד מה הוא הסם החיים. הוא אומר שזה שם השם ותורה. שני הדברים. כן. לא הבנתי מה שאתה אומר. מה זאת אומרת? שהאנושיות תהפוך להיות אומה כוללת. זה בלי גוף? בני אדם לא יהיו בתוך הגוף? כן, נכון, אתה צודק. זה כל הזמן מתחלפים. אתה מדבר, הפרטים מתחלפים. כן, אבל ההתארגנות האנושית הכללית לאומה אחת, זה יופיע. רק בתוך המציאות הזאת, אחד חי, השני מת וכו'. המסגרת הלאומית.
זה הנשמה.
טוב, תקרא לזה נשמה.
אבל אמרנו שבגויים הנשמה היחידה שיש, הנשמה שקוראת כל האנושים.
זה בדיוק מה שאני אומר. זה מה שנשאר בעצם חי, קיים, ובאמת ההתארגנות הלאומית, זה לא נשמה. זה... מה? זה טכני.
תרם, בטח.
זה תרם. זה הייתי אומר, הנפש הלאומית. לא הנשמה, אלא הנפש הלאומית.
זה מה שתרמו?
כן, בטח, תרמו. תשמע, אי אפשר להגיד, אני יודע מה, מוצרט. תרם משהו. כן.
ישראל, אבל בתור ישראל, באלף שנים האחרונות, לא בדיוק תרמה משהו לעולם, מבחינה ויסטואלית יפה להגיד, כן, הם עשו... 90 ספציפיים ברור שהם פיתחו את כל העולם, איינשטיין ואם זה פרויד. השאלה זה נשאר לך 90 ספציפיים ולהגיד, הנה הם הגיעו מתוכנו, הם קשורים לעם היהודי, אז הם ללא ספק בתור נציגים של העם.
עם ישראל לא הופיע אז כאומה הפועלת כאומה.
מה הוא עושה עכשיו?
עכשיו מה הוא עושה? המשחל משנה את העולם. עם ישראל משנה את העולם.
הוא משנה את העולם בתור פרטים בגלות.
כבר.
זה שהוא הלך בגלות.
הייתה לו השפעה כבר עצומה, כן, זה ברור שעם ישראל הייתה השפעה עצומה גם כשהיינו בגלות. בכלל העולם היה נראה אחרת אם אנחנו לא היינו שם. איך השפיעו? ניתן דוגמאות איך הם השפיעו. לכל מלך באירופה היה יועץ יהודי צמוד, מתחיל לעבוד ב-12 בלילה. זה ידוע, כתבו על זה ספר, מחקר היסטורי מאוד מעניין, קוראים לזה יהודי החצר. זאת אומרת, ומגלים, כל מלך היה לו צמוד יועץ יהודי. יש מקרים שזה היה גלוי. דון יצחק אברבנאל, שר האוצר, שהוא היה עד כדי כך חשוב, שעליו לא חלה האינקוויזיציה. זאת אומרת שמלך ספרד אמר לו, אתה נשאר בספרד. ודון יצחק אברבנאל אמר לו, אם בני עמי מגורשים, אני הולך איתם. לא, תישאר. אתה מבין לאיזה מדרגה מגיע יהודי? זה נגד הכנסייה. זאת אומרת, מלך ספרד יכול להגיד לכנסייה, עד כאן. זה לא. למה? כי הוא שר האוצר, אין ספרד. עכשיו, כמו שיש כאלה, אתם יכולים להכפיל את זה במאות ואלפים. אז ההשפעה, כשאנחנו לא יכולים להופיע בגלוי כעם, אז גם השפעה לא מופיעה בגלוי, היא סמויה. עכשיו, כל מוסר העמים זה מוסר התנ"ך. אבל מי הדליף את זה לתוך העמים? שהם קראו את התנ"ך? מה אתם חושבים שקראו? קראו את הברית החדשה, כידוע, אצל הנוצרים, ואת הקוראן, כידוע, אצל המוסלמים. אבל מאיפה ידעו את המוסר האמיתי? יהודים? רש"י היה חשוב מאוד בעיני הגויים. הייתה לו השפעה עצומה? בוודאי. היו באים להתייעץ אצלם, אצל הרבנים, כל הזמן. שומעים מהם את האמת. בטח שזה השפיע. זה שינה את פני העולם. מי? זה מחקר היסטורי. כן, זה אני חושב. לא יודע אם זה ספר שתורגם או ספר שנכתב בארץ, אני כבר לא זוכר. אבל זה ספר שאפשר למצוא אותו. מחקר היסטורי. שיודעים את השמות של היהודים האלה. אחרי מותם, או אחרי מות המלך, פתאום גילו. המלך היה שומר את זה בסוד, כי הוא לא רצה שהכנסייה תהיה נגדו. אני בעצמי זכיתי לשמוע מאחד מבני בניו של רבי חיים מוולוג'ה. פעם פגשתי אחד כזה. שהוא מיוחס לרבי חיים מוולוג'י. אז הוא סיפר שכשנפוליאון, אני פעם שאלתי, אמרתי, איזה סיפור יש לכם במשפחה על רבי חיים מוולוג'י? יש לכם בתוך המשפחה, בטח סיפורים על הסבא, סבא של הסבא. אז הוא אומר, כן, יש לנו סיפור. שכשנפוליאון הגיע לרוסיה, כבש הרי את כל אירופה, הגיע לרוסיה, הוא רצה לדעת מה יהיה הסוף. זאת אומרת, כבשת את כל אירופה, הגיעת לרוסיה, מה יהיה? הוא ראה שברוסיה יש לו הרבה בעיות, הוא לא יצליח להתקדם. אז הוא שאל, יש פה איזה תלמיד חכם יהודי שאפשר להתייעץ איתו. אמרו לו, יש פה רב גדול, שקוראים לו רבי חיים מוולוג'ה. אז הוא אמר, תארגנו לי פגישה. אז הוא סיפר, הנין של הנין, אני לא כנראה בדיוק, אני לא זוכר בדיוק כמה דורות עברו מבין רבי חיים מוולוג'ה מבינו, הוא אמר שנפוליאון הגיע אליו, ונפוליאון שאל אותו, כן, שמעתי שאתה חכם גדול וכו', מה אתה חושב, אני אנצח במלחמה הזאת? או אני אפסיד ברוסיה. אז אמר, אני לא יכול לענות לך. אני אמשול לך משל. ומי המשל שרבי חיים מוולוז'ין נתן לנפוליאון, אז נפוליאון הבין שהוא יפסיד במלחמה. וכך היה, כידוע, נפוליאון יפסיד במלחמה, היה צריך לסגת מרוסיה. נפוליאון החכם והגדול, כן, כשהוא רצה לדעת רגע של אמת, למי, את מי שואלים? את מי שיודעים את האמת. הולכים, לא לקומר, זה הוא מדבר שטויות כל היום. זה הולכים לחכם גדול של היהודים. זה ידוע. ובכל הדורות הייתה השפעה עצומה. רק השפעה הייתה סמויה. עכשיו שעם ישראל חזר לחיות בארצו כאומה בגלוי, אם משנה את פני ההיסטוריה, לא בסמוי, בגלוי. בפרוז'קטור חזק, בזכוכית מגדלת, היא משנה את ההיסטוריה. כן. במבט
אבל,
עכשיו
בתור האימפריה שעכשיו
שואלת
על העולם,
כרגע
זה אמריקה.
כן.
היא יודעת כמו כאן, התפקיד של הברור, שגם היא כמו כל אימפריה שהייתה, ותקום אימפריה חדשה אחריה, כרגע אבל...
האם היא תחשוב שתיפול ותקום אימפריה במקומה?
לא,
כל עם הוא חושב שהוא יחיה לנצח, גם עם, בטח, אמריקה, United States of America, זה מה פתאום זה? בטח שהם מבחינתם שום דבר לא יוריד אותם, נכון, שום דבר לא יוריד אותם, אבל מדי פעם יש להם צרות, ומדי פעם הם אפילו מתייעצים עם היהודים. שמעת על מלחמת וייטנאם? אתה יודע מי היה היועץ שם במלחמה? משה דיין. לא מזמן שמעתי מישהו בתוכנית רדיו שסיפר ש... כן, אחד חזן שיש לו קול מאוד יפה וכולי, מסתובב בכל העולם, עושה קונצרטים של חזנות, ולא יודע איך זה קרה, כן, בקיצור מישהו דיבר עם זה, מה זו? הוא אמר שהוא מוכן לנסוע לוייטנאם, לעשות קונצרט חזנות בפני החיילים האמריקאים בוייטנאם, שמסכנים כידוע היו בבוץ עמוק, רק חטפו כל היום. אז באמת הסכימו, כי צריך קצת לתת עידוד לחיילים מסכנים. אז הוא עשה קונצרט בווייטנאם בזמן המלחמה, באולם גדול, חולה, באום. ופתאום מי הוא רואה באולם, בין החיילים, לבוש עם מדים של בגדי צבא של אמריקה? משה דיין. וכן, מה עושה שם משה דיין? סתם בא לראות את העין, את העולם בעין אחת. איך זה נראה? כן? האמריקאים יזמינו אותו לתת להם עצות. איך לצאת מן הבוץ הזה? הוא היה שם. כן, ברור. זה אמריקאים הם ודאי. הם לא מספרים, הם כל הזמן אומרים, אנחנו עוזרים לישראל, זה בלעדינו, בלעדינו, בלעדינו. אבל פעם מישהו מאוד הרגיז אותם, כי הוא אמר להם, כן, אתם בלעדינו הייתם בכמה מקרים במצב קשה. זה מאוד הרגיז, אמרו לך אתה מדבר, לא ככה מדברים על אמריקה. צריך להגיד מדי פעם את האמת. שהם צריכים אותנו בהרבה מקרים, לא פחות ממה שהם עוזרים לנו במקרים אחרים. זה... הם יודעים את זה. עכשיו, בוודאי שהם חושבים שהם עומדים לנצח נצחים אמריקה עם פסל החירות. לא, בסדר, אין בעיה. זה פעם הם רועדים. לפעמים הם מקבלים רמזים שזה לא כל כך בטוח. פתאום מגדלים מתמוטטים, פתאום, אני יודע מה, זה לא פשוט. כן, מורידים להם כל מיני דברים.
הרב יכול לעמוד על השפעות של עם ישראל עכשיו על העולם?
כן. השפעות של עם ישראל על העולם עכשיו הם בשלושה מישורים. השפעה רוחנית אדירה, העיקרית, היא שמה שכתוב בתנ"ך מתקיים. זה השפעה עיקרית. אנשים קוראים את התנ"ך, בטח שהם קוראים את התנ"ך. אפילו נשיא של אמריקה אמר צריך לקרוא תנ"ך. ודאי הם קוראים תנ"ך. היום כבר קוראים תנ"ך. זה עדיין הבסט-סלר בעולם. אין ספר שנמכר בעולם יותר מהתנ"ך. עד היום. אין. כל השפות, לא הברית החדשה, התנ"ך. עכשיו, מה אנשים קוראים? מי גורם לזה? מי גורם? אני זוכר שפעם נסעתי לארץ, טסתי לארץ, חזרתי משליחות. המטוס היה מלא מאנשים גויים. אמרתי, מה אתם עושים? אנחנו שייכים לחוג ללימודי תנ"ך. לחוג ללימודי הבייבל. כל שנה למדנו על יהושע, על שאול והשמואל ועל ג'רוזלם, ועכשיו אנחנו באים לראות 150 איש במטוס באים לראות איך נראית ארץ התנ"ך. אז זה הדבר הראשון. אנשים רואים. כן? ניסו להסתיר. אבל עכשיו, מה לעשות? זה מפורסם. הם פותחים תנ"ך, הנביא ישעיה אומר שיהיה קיבוץ קלויות, הנביא ירמיה אומר שתהיה גאולה, והנה, מתקיים. בגלל זה הנצרות בלחץ אטומי. מה קורה פה? זה נורא ואיום. קטסטרופה. תמיד אמרנו שצריך להאמין בנביאים. הבעיה שעכשיו הנביאים מתקיימים. מה עשינו? זה מתקיים. זה קורה. היהודים חוזרים לארץ. ארץ ישראל חוזרת להיות פותחת, צומחת. לא מנצחים אותם במלחמות. אז הם נבהלים. זה ההשפעה הכי גדולה. הרמב״ם מדבר על זה בסוף הלכות מלכים, שהצנזורה הורידה, וברוך השם, החזרנו. שהרמב״ם אומר שבאחרית הימים כבר אפילו באיים הרחוקים שמעו על התנ"ך, ואומנם עם הרבה זיופים, שקרים וכו', כשרואים את הגאולה, אומרים, שקר נחלו אבותינו. זה לא נכון. הנה, הנבואות מתקיימות. זאת ההשפעה הכי גדולה. אנחנו לא מעלים על הדעת מה קורה בעולם בגלל שהנבואות מתקיימות.
מה זה יוצר?
מה? זה יוצר שלאט לאט השקר העולמי נופל. ובפרפורים האחרונים שלו, לכן הוא מאוד מסוכן. אבל השקר העולמי נופל. ומאוד, לא יודע אם זה יש פה. הוצאת מוסד הרב קוק, שמה החזירו את מה שהורידו. הצנזורה הורידה. מה זה פה? לא, ספר המדע. שופטים. כי ברמב״ם הרגיל, זה בלי את זה, זה הורידו. אבל שם זה כתוב, הרמב״ם אומר, תדעו לכם, זה מה שעומד לקרות. אז א', אנשים אומרים, מה זה יוצר? זה יוצר שכמובן כל העיניים לציון. זה יוצר שהשפעת עם ישראל הולכת וגדלה, כי הם מייצגים את האמת. ברור, אין בכלל ספק. אז זה הדבר הראשון שגלוי. הדבר השני, מדינת ישראל תופסת היום מקום מרכזי. בתחומים שהיום, אפילו בדברים הכי פשוטים, מדינת ישראל היא מקום מספר אחד בעולם. מדע? מדע? מחשבים? צבא? חקלאות? רפואה? הידעתם שבאים אנשים להתרפא בארץ? ברור. מה זאת אומרת? מדינת ישראל מקום מספר אחד. קליטת עלייה, הפרחת השממה, נגב. מה זאת אומרת? רואים? כל העולם כולו, בקשר עם כל העולם כולו. מדינה של עוד לא 6 מיליון יהודים. פרס נובל, מה יש לכם? עכשיו זה לא רק זה, זה יהודי. זה יהודי גם דתי. מאמין בתורה ומצוות. ומה קורה לכם פה? תגידו לי מה. אתה מכיר עוד מדינה בעולם של 6 מיליון אנשים? שכל יום היא בעיתונים בכל הכותרות? עוד לא שמענו דבר כזה. לא ראינו דבר כזה. זה מדהים. זה היה השפעה גלויה. זה ודאי דבר ש... דבר שלישי, השפעה גם מוסרית. מדינת ישראל מתנהגת מבחינה מוסרית, מה שאף מדינה בעולם לא מצליחה לעשות. הרי בכל העולם נכנעים לטרור, כידוע. ודאי, נכנעים לטרור. מדינת ישראל אומרת, אנחנו... נעמוד, אנחנו נלחם, אנחנו נציל אדם במחיר הכל. מה קרה פה? אתם יודעים כמה המדינות ניסו לחכות אותנו? חיקוי לא מוצלח. עשרות מדינות בעולם ניסו לעשות מבצעים, להציל בני ערובה. מה הייתה התוצאה הראשונה? שקודם כל הרגו את בני ערובה. ולפעמים הצליחו אפילו להרוג מחבל אחד. מינכן, תפסו את הספורטאים שלנו באולימפיאדה. אתם רוצים שנעשה את העבודה? אנחנו נציל את הספורטאים. לא. על אדמת גרמניה, הכוחות הגרמניים. מה, מי יודע לעשות מלחמה? אתם או אנחנו? ראינו את התוצאה. קודם כל, הרגו את הספורטאים. אחר כך, ניסו אפילו להרוג את המחבלים. כלום, לא מצליחים. מאיזה מה זה בא? מטכניקה? קודם כל, גם זה מפליא. כי לא היה ידוע במשך 2000 שנה שיהודים הם חיילים כל כך טובים. חשבנו דווקא שהם פחדנים, כמו שאמרו עלינו במשך כל הדורות. אז זה כבר מפליא. איך, מאיפה יצאו אנשים כאלה? אבל חוץ מזה, זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מן התביעה המוסרית. כי חיילים שמתאמנים אומרים להם, תיזהרו. בלי שריטה. זה מסוכן. אנחנו צריכים להסתכן. נכון. אבל תיזהרו. צריך להציל. אתם נשלחים כדי להציל. ואם לפעמים מישהו מקבל שריטה, זה לא פעולה הכי מוצלחת. מישהו קיבל שריטה. לא פשוט, יורים מכל הכיוונים. כן, אבל זה התפקיד שלכם, שתוך 30 שנה לכם, כולם לכם וחבלים מחוזלים, ובני ערובה יושבים ומחייכים. זה מה שאתם צריכים לעשות. טוב, זה לא אתה מתקל. כן, אבל זה מה שאתם צריכים לעשות. בשביל זה התגייסתם ליחידה מובחרת, כדי להציל. אבל אצל הגויים, עזוב, להציל קודם כל את עצמנו. קודם כל, שנציל את עצמנו. אחר כך, אם מישהו נשאר עדיין בחיים, זה לא נורא. וזה בא מתביעה מוסרית. העולם לא מת מזה. הוא אף פעם לא ראה דברים כאלה. מה אתם חושבים? שמעתם פעם שבעולם עשו פעולה כמו אנטבה? הייתה להם מטרפה דעתכם. איזה פעולה כזאת נסכן את כל המדינה בשביל ללכת להציל יהודים שהלכו לעשות טיול? מה זה מעניין אותם? שימותו. אין להם בעיה. אז זה תביעה מוסרית, זה מעלה את העולם למדרגה מוסרית, שהעולם לא הכיר, לא ראה, לא שמע, לא חלם. בכלל, זה סטנדרט אחר. זה בכלל לא מתחיל. אחר כך התחילו לעשות חיקוי. וכל חיקוי שניסו לעשות, חבל על הזמן. איזה טבח. היו המון פעולות שניסו לעשות חיקוי. ואם לפעמים זה מצליח, תבדוק אם הם לא התאמנו אצלנו. תבדוק. רוב הסיכויים, כי אני יודע את זה, הם כל הזמן מתאמנים אצלנו. הם באים להתאמן אצלנו. זה ידוע. מי הראשון שם מאבטחים במטוסים? מדינת ישראל. ומה לא חשבתם על זה לפני זה? וכי ידעתם שלפני 10 שנים אנשים היו מתים כמו זבובים בפיגועים במטוסים? כמו זבובים. היו מפוצצים כל יום שני וחמישי, אתם הייתם צעירים. אבל אני זקן בימים זוכר את זה. כל יום שני וחמישי מטוס מתפוצץ באוויר. אבל לא חשבתם שאפשר לשים מאבטחים? לא, איך עושים? אז איזה מדינת ישראל יודעת? בואו תלמדו. זה מדהים, זה השפעה גלויה. מוסרית אני אומר, לא מדבר על הרמה הצבאית. זה אנשים, אלפי שנים הם נלחמים, לא יודעים איך לחסל טרוריסטים. זה צריכים ללמוד ממדינה שאין לה עוד 58 שנים. אבל אני מדבר על העניין המוסרי שבזה. שלא יכול להיות שניתן להרוג אנשים חפים מפשע. באמת אתם צודקים. זה רעיון טוב. אז אתה אומרת, אפשר? כן אפשר. טוב. נחשוב על זה. כל האנושות לא חשבה על זה. גם היום יש הדברים שעדיין האנושות לא חושבת. אתם לא שמתם לב ש... האלה מסוכנים שם בסביבות טהרן. כן, אפשר לדבר איתם, לשכנע אותם. לא נורא, בסך הכל אם השתמשו בכוח גרעיני כדי לחמם מים בבוקר, לעשות תה. לא, כוח גרעיני זה יכול להיות, חוץ מלחמם תה, אפשר לעשות דברים אחרים. זה באמת נכון. טוב, אנחנו נדבר על זה בדיון הבא. אם אתם שואלים מה ההשפעה של מדינת ישראל על האנושות. אפשר לכתוב על זה בערך 1,000,000 ספרים. כתבו 10. טוב, כל טוב.